על הדרך. שיחות עם טובי פולן.
אז הנה אנחנו שוב על הדרך, הפעם זה כבר לא על הדרך, אני חושב שלא נפגשנו כמה חודשים טובים, בוודאי לפני המלחמה, ומאז השתדלתי לא להפריע, כי אני יודע שיש אנשים יותר עסוקים ממני, אבל הנה הגענו, אלון פינקס, פרשן הארץ, דיפלומט בדימוס, נקרא לזה, מישהו שקצת מבין איך הדברים הולכים בחלונות הפוליטיים, נקרא לזה ככה, מדיניים. מה שומך, אלון?
בסדר גמור. שוב, אתה יודע מה, אני אתן לך את התשובה...
כן, הטקס הקבוע שלי עם כל האורחים.
בהתחשב בהכל, בסדר.
כן, מחר זה יהיה 5 חודשים, אתה יודע, הבסדר הזה, אם נתחיל לרסן את עצמנו, אני חושב שזה לא ייגמר לנצח, פחות או יותר, כי זה באמת טראומה לדורות. תשמע, אנחנו כרגע משוחחים, זה יום רביעי בערב, אני מקווה שכבר מחר, חמישי, השיחה הזאת תעלה, אבל אנחנו בעיצומה של סאגה, אם היא לא הייתה שלנו, היינו... כמו שנאמר, אם התינוק הזה לא היה שלנו, היינו ממש, ממש צוחקים, אבל אני כבר לא יודע אם לצחוק או לבכות. סיפור בני גנץ וביקורו, על פי הזמנה של עצמו, על פי הזמנה של האמריקאים, ועכשיו הוא בכלל בלונדון, כן הבטחה, לא הבטחה. קח אותי רגע לפני שנלך סיפור נתניהו וארצות הברית, שהוא סיפור עצום. סרטט לי פחות או יותר את הפרסה הזאת שנקראת גנץ וטיוליו בעולם בימות האחרונות.
טוב. תראה, הייתי בכאלה ביקורים, אז אני יודע איך זה עובד משני הצדדים, הייתי בכאלה ביקורים שהצליחו, בכאלה ביקורים שלא הצליחו, עם אנשים ששמרו סוד, עם אנשים שפחות שמרו סוד. התשובה שלי היא כזו, אתה לעולם לא תדע מי בדיוק הזמין את מי, ומי קבע את התוכנית, ומי הציג את ההסכמה של זה, כי אין תשובה ברורה. תראה, יש לכאורה שני מצבים קבועים. ארצות הברית באמצעות שר החוץ או מזכיר המדינה בלינקן או השגריר בישראל ג'ק לו מתקשרים למר גנץ ואומרים לו היינו שמחים שתבוא לוושינגטון לסדרת פגישות, היינו רוצים להשמיע לך בניחותה, לא בתוך הקשר של קבינט מלחמה ולא בלחץ זמנים, את דעתנו בכמה נושאים והיינו שמחים לשמוע ממך. אנחנו חושבים שיהיה נכון שתפגוש את סגנית הנשיא קמלה הריס, המזכיר המדינה בלינקן, היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן, אם אתה רוצה לארגן לעצמך פגישות גם בקונגרס ובכל מיני בקשה רבה, נעזור לך איפה שאתה רוצה. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה, שאתה יודע, זה בינארי, זה לכאורה או זה או זה. האפשרות השנייה היא שגנץ אומר להם, תראו מה דעתכם שאני אבוא, אבל אני לא רוצה ביקור דרדלה, סליחה על המילה הלא דיפלומטית, אם אני אעבוד זה רציני, יש לנו על מה לדבר, אני חושב שדברים פה הולכים לאיבוד, בגלל שהמים קצת אחורים, אולי הרבה אחורים ביחסים בין הממשל למר נתניהו, אני רוצה פה, אז הם אומרים לו בבקשה תבוא, ואומרים זאת הזדמנות. האמת היא שזה לא זה ולא זה, זה איפשהו באמצע. זה מישהו שבודק את ההיתכנות, זה מישהו שאומר לו תבקש לבוא כדי שאנחנו זה, ואז הוא אומר תזמיני אותי כדי שככה, ובעצם אין פה הזמנה, זה לא חתונה שאני הזמנתי אותך לחתונה שלי, או אתה הזמנת אותי לבר מצווה של הבן שלך, וזה ברור מי שלח ומי הנמען ומי הממוען, ומי השולח וכן הלאה וכן הלאה. זה איפשהו באמצע. עכשיו מפה אנחנו הולכים הרי זה לא כזה פשוט, כי מקובל שיושב ראש אופוזיציה נוסע, ויושב ראש האופוזיציה איננו בני גנץ. אמנם הוא יושב בקבינט המלחמה, אשר על כן הוא גם חלק מהממשלה, מצד שני על פי הסקרים, הוא סוג של יושב ראש האופוזיציה, או לפחות האיום הפוליטי כרגע, האיום הפוליטי המשמעותי היחיד על נתניהו, כי
קורא התיגר לכאורה בסקרים, אתה יודע.
כן, כי אם אתה מסתכל על הסקרים, ואין דרך אחרת, ואני מניח שהאמריקאים עושים גם סקרים משלהם, כלומר הם לא סומכים רק על ידיעות אחרונות, או ערוץ 12, או 13, 11.
על פילבר כן, זה חייבים להגיד, על פילבר
כן. הם עושים את הסקרים שלהם, והם אומרים, אוקיי, הוא איפשהו בין 22-23 מנדטים, עד 37-38, זה הולך להיות ראש הממשלה הבא, בואו נטפח אותה עכשיו. מצד שני, יש להם גם פרופילים, אולי פחות מחמיאים שלו. מצד שלישי הם אומרים, הגענו, ופה אנחנו מגיעים עכשיו למהות, לא לבוכלטריה של הביקור, הם אומרים, את המשוואה הזאת, את הדפוס הזה של היחסים עם נתניהו, אנחנו צריכים לשבור. עכשיו, אנחנו לא יכולים לקרוא לבחירות בישראל, אנחנו יכולים לשחרר הצהרה מהסוג שהציבור הישראלי צריך לעשות בחירה נכונה, בין האלטרנטיבות, זה, ואנחנו מקווים שהוא יעשה את זה במהירות, אגב, גם זה נאום שעוד לא ננעם או לא ניסה, אני מניח שביידן בשבועות הקרובים יעשה אותו, אני לא יודע, זה לא שאני יודע משהו ורק זורק לך פירור, אני לא יודע, אבל זה מוביל לשם. כרגע הם אומרים, אנחנו צריכים לעשות שני דברים, לחזק את גנץ, כי נדמה לנו שגנץ לא לגמרי מבין את עומק השבר עם ארצות הברית, הוא חושב שאם מגיעים לפה מטוסי גלקסי עם תחמושת, אז הכל בסדר, ואם הוא נפגש עם בלינקן כשהוא היה פה, אז הכל בסדר, ואם ביידן אמר שהוא תומך בישראל, אז הכל בסדר, ואם לויד אוסטין, מזכיר ההגנה, אמר שלא, לא, לא, הוא לא קורא להפסקת אש, הוא רק קורא לאיפוק, אז הכל בסדר. לא, אדוני, התשובה היא לא בסדר. עכשיו, זה לא בסדר ברמה של מנהיג מול מנהיג, זה לא רק לא בסדר מבחינת המדיניות. ולכן אנחנו רוצים לזעזע את הדפוס הזה, הדרך לזעזע את הדפוס הזה היא גנץ. עכשיו, פה אנחנו מגיעים לשאלה שהיא כאילו סגנונית ופוליטית וחצי רכילותית ומשעשעת ורפובליקת בננות וכל הביטויים שאתה ואני רואים בשבוע, שבועיים האחרונים, והיא סיפור הלא קיבל אישור לנסיעה. פורמלי, חבר ממשלה, מפי החוק, חוק יסוד הממשלה, חייב לקבל אישור לא רק על עצם הנסיעה, אלא מטרת הנסיעה, מה הוא עושה בנסיעה וכן הלאה וכן הלאה, להגיש את זה למזכירות הממשלה, לקבל אישור מראש הממשלה. זה לא נעשה, למיטב ידיעתי ולמיטב התקשורת שעסקה בזה, הוא בדקה את זה, זה לא נעשה. ולכן פורמלית, כשנתניהו אומר, הוא נסע בלי אישור, אוקיי. עכשיו, אבל אם הוא נסע בלי אישור, למה שהאמריקאים ישתפו פעולה עם ביקור כזה? מה, 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 באיזה עוד מדינה שמעת ששר בקבינט, באמצע מלחמה, נוסע למדינה בלי אישור של ראש הממשלה, כדי לדבר על דברים שנוגעים ישירות לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה, או על ניהול המלחמה במשמרת שלו. ולכן הסיפור הזה הוא איפשהו בין פרסה פוליטית ליכול לקרות רק אצלנו לבין...
אז אני יוסיף על זה עוד משהו שהציניקנים מבין ה-so called פרשנים או צייצנים פוליטיים שאנחנו מכירים כמעט את כולם בשמותיהם ולפעמים גם באישיותם, טוענים שעזבו, תפסיקו עם השטויות האלה, זה קומבינה משותפת, בקומבינה משותפת של נתניהו וגנץ וכולי וכולי. אני לא קונה את זה, אבל מה דעתך?
זה קשקוש אחד גדול, תמיד יש את ההסבר הזה המפותל.
תמיד, יש לנו כמה חברים שתמיד נתניהו מרוויח, אתה מכיר אותם.
זה אנשים שעדיין שבועים באיזה עולם שנתניהו זה קוסם עם דרמת תחכום, שכל העולם משחק בחמש אבנים, הוא כבר שיחק דמקה, ושהעולם עבר לדמקה הוא עבר לשח, וכשהעולם רק לומד את החוקים של שח, הוא כבר משחק שח תלת מימדי, וכשהעולם התחיל ללמוד את התלת מימדי, הוא כבר עוסק בפיזיקת קוונטומים. לא, 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 לא ולא.
אני...
הוא לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה.
אני חושב שזה הרבה יותר גרוע מזה, אני חושב שהוא, אבל שוב, אנחנו לא, זה לא שיחה פוליטית.
אני לא נכנס אליו. עכשיו, כן. מישהו אמר לגנץ, חברים, יועצים, האמריקאים, אינני יודע, זה לא שאני מסתיר ממך, או ממי שצופה ומקשיב לנו, מאזין לנו, מישהו אמר לו, בני, תעמוד ישר, כדי שיראו שיש לך עמוד שדרה, בלאו הכי הסיפור הזה מיצה את עצמו, אנחנו לא נכנסים לעילה המיידית, סליחה, או לשעה המדויקת שבה אתה צריך להודיע ששלום ושלום, כלומר שלום לחברותך בממשלה.
יציאה מהממשלה, כשנהיה ברור.
כן, אנחנו גם מבינים את איך התאהבת בסקרים, שאם אתה נשאר והלונקה וממלכתיות ואחריות ומבוגר אחראי.
וכמו ששרון אומר, להישאר על הגלגל, תמיד תהיה בסביבה.
כן, אבל שרון דיבר על לפרוש מפוליטיקה או להישאר.
נכון, אבל להישאר רלוונטי, נכון?
טוב, אנחנו מבינים את זה, אומרים לו החברים, היועצים האמריקאים וזה, אבל הגיע הרגע, אתה לא מבין באיזה שבר ישראל נמצאת בארצות הברית, לא בדעת הקהל, גם בדעת הקהל, כי אתה רואה את הסקר של גלופ, אולי עוד נגיע אליו, אבל אני מדבר על הממשל. ביידן זה הדבר היחיד, ככה מחזיק את ישראל, בין מפולת נוראה מדינית בעולם. רק ביידן. מסביבו, יש 4-5 אנשים, מניתי חלק מהם, קמלה האריס, סגנית הנשיא, סאליבן, היועץ לביטחון לאומי, בלינקן, מזכיר המדינה, הסגן של סאליבן, ג'ון פיינר, ראש ה-CIA, ביל ברנס, אלה כולם אנשים שדעתם על נתניהו, איך לומר בעדינות, שונה מדעתו של ביידן. כלומר, קיצונית יותר מדעתו של ביידן. אצל ביידן מתקיימת איזושהי משוואה אמוציונלית, שהאהבה שלו לישראל גדולה וברת משקל יותר מהתיעוב שלו כלפי נתניהו.
אני אוקיי. הציוני האחרון, פחות או יותר.
הוא באמת מאמין ככה. כן, הוא, מאמין, כן. הוא מאמין שאם הוא עכשיו יישא נאום נגד נתניהו, אם הוא יעשה מהלך נגד נתניהו, הוא בפועל פוגע בישראל. באים אליו היועצים הפוליטיים שלו, ואומרים לו, אדוני, אתה מדמם תמיכה, זה לא הפגנה במישיגן אצל הפלסטינים האמריקאים, זה לא כמה רדיקלים בברקלי או בקולומביה או בהרווארד שרצו עם כפיות וצעקו כמו טיפשים מהירדן ועד הים, מהנהר ועד הים כמובן, ולא ידעו על מה הם מדברים ולא יודעים לשים את האצבע על המפה איפה זה. לא, 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 אדוני, אתה מאבד תמיכה לרוחב של המצביעים הצעירים בין 18 ל-40, לרוחב של האפריקאים האמריקאים, הקהילה השחורה, ולרוחב של ה... אמריקאים פלסטינים שאומנם מרוכזים במדינת מישיגן, אבל אם אתה תאבד את מישיגן, הדרך שלך לבית הלבן הופך להיות הרבה יותר סוחה. ואז הם אומרים לו, חכה אדוני הנשיא, זה לא רק זה, תסתכל בעולם, אתה המדינה היחידה שתומכת בישראל, אתה מבקש מהעולם, אתה מבקש מהאום, אתה מבקש במיוחד מנאטו, מחויבות חומרית, מחויבות צבאית ומחויבות מדינית, ומעל להכל מחויבות מוסרית לתמוך באוקראינה, כנגד מה שרוסיה עושה. אדוני, נכון שלא נעים לך להודות בזה, אבל ישראל עושה את אותו דבר, זה מה שהם אומרים לו. אני חושב שזה הפרזה, אבל זאת לא הנקודה. איך אתה יכול להצדיק את מה שישראל עושה, אבל עדיין לנקוט בעמדות שאתה נוקט בנושא אוקראינה ורוסיה? הוא נמצא בלחץ של האנשים האלה, והם החליטו שאחת הדרכים לזעזע פה את המבנה, ואולי להביא לבחירות, זה הזמנת גנץ. שים לב טובי, ו... משקיף פוליטי מנוסה, אתה יודע להיות. שים לב שזה קורה שבוע אחרי שגלנט, שר הביטחון יואב גלנט, מודיע על חוק הגיוס, הוא בעצם לא יציג אותו, אלא אם יש קונצנזוס של כל החברות בקואליציה, כולל גנץ. זה הכל ביחד.
כן, כן, יש פה שערה מושלמת, קטנה, פוליטית, שמתחברת לדברים. גם אנחנו בקרנשטיים, ממש פיינל סטרץ' של הבחירות, אנחנו כבר ברור לגמרי שזה ביידן מול טראמפ, וסופר טיוזדיי מאחורינו, לא, אבל אני אומר, זה שנת בחירות קריטית בארצות הברית.
כן, אבל אנחנו רחוקים מקרנשטיים, מקרנשטיים הוא עוד 9 חודשים.
9 חודשים? אפילו לא, אפילו 7 חודשים, אבל בסדר.
קמפיין לא מתחיל לפני, לא, הבחירות הן...
נובמבר.
8 חודשים.
אוקיי.
אמרתי 9 בטעות, 8 חודשים. הקמפיינים באמת לא מתחילים עד אחרי לייבור דיי בתחילת ספטמבר. נכון שדפוס ומסגור ומסלול הבחירות כל עוד שולטים בו נקבע כבר בחודשים הקרובים, אבל לביידן יש זמן להסיר מעליו את הבעיה הפוליטית. אבל ביידן חושב מעבר לזה. בוא, אנחנו מדברים פוליטיקה. יש פה, ואני חושב שבזה האמריקאים מנסים לשכנע את גנץ. תראה, הם היו שמחים אם הוא היה מאמץ את התוכנית של ביידן, אם הוא היה קם ואומר אני מאמץ את התוכנית של ביידן, אבל הם גם יודעים, טובי, שאם הוא מאמץ את התוכנית של ביידן ומצהיר שעל זה צריך ללכת לבחירות, כי זה חזון לישראל שאפשר להתווכח עליו, אבל זה כניסה למסע ומתן, זה משחק גם לידיים של נתניהו שרוצה שזה יהיה הנושא של הבחירות. הרי מה נתניהו עושה? הוא המציא נרטיב מקביל שמתקיים אצלו בראש, שבכלל השבעה באוקטובר זה אירוע שאפשר להתעלם ממנו, כי הצבא והשבק הכשילו אותו ולא הקשיבו לתצפיתניות, אבל הוא, הסיפור עצמו זה הוא, איך הוא הולך למנוע מדינה פלסטינית. עכשיו, פה אני מגיע ותן לי עוד 2 משפטים. פה האמריקאים מנסים, או ניסו, אני מקווה, אני רוצה להאמין, אני לא יודע מה היה בפגישות, להסביר לגנץ באופן שאולי הוא לא מבין או לא הבין או לא התעמק כי הוא היה עסוק. הם רואים בשבעה באוקטובר נקודת מפנה, הם רואים בזה את המקום, נקודת הסתעפות או נקודת ביטול מה שנקרא, שבה המזרח התיכון לא יכול לשוב לשישה באוקטובר. נתניהו ממשיך ללהג ולפזר קלישאות על השישה באוקטובר, הוא ימנע מדינה פלסטינית ולא ניתן לחמאסטן להפוך לפתחסטן, והזרועות התמנון של איראן, אוקיי, בסדר, שמענו אותך. יש פה שתי דוקטרינות, או שתי גישות, או שתי מסגרות חשיבה, אחת שלנו, לא שלנו אמריקאים, ואחת של נתניהו. מר גנץ, תחליט, הפנייה היא לישראל, אבל האורח הוא גנץ. תגיד לנו עם מי אתה. עכשיו, האם גנץ יודע, מסוגל, רוצה לשחק את המשחק הזה? אני לא יודע, הוא יודע, כמו שהוא יכול לחזור אבו עלי ולדפוק על השולחן ולפרק את, לפרק את השותפות שלו, הוא לא יכול לפרק את הממשלה, אבל תשמע, אמרת קודם שערה מושלמת, יכול להיות שהוא כן יעשה את זה, אבל באותה מידה, בעוד שבוע, יכול להיות שאנחנו נסתכל על זה בחצי חיוך, ונגיד, נו טוב, גם הביקור הזה כמו דוח ועדת חקירה להר מירון, גם זה יישכח.
אז אני אגיד לך משהו שאני שומע וחושב גם בעצמי במידה רבה מאוד, ושמעתי את זה מציטטת הקודם את ערן לציון, אבל גם אחרים, הסיפור עם גנץ ונתניהו, ובמידה רבה גם אייזנקוט, וכמובן גלנט, אנחנו יש לנו נטייה לעשות איזושהי דיפרנציאציה בין הגישות של כל אחד מהשחקנים האלה, אבל בפועל אני לא מזהה, אולי אתה כן, אני לא מזהה שום חשיבה מדינית אחרת או ביטחונית או המשולבת בין שני הדברים האלה, בין גנץ לנתניהו, בין גנץ גלנט אייזנקוט נתניהו וכולי וכולי. זאת אומרת, הם לא מסוגלים, אף אחד מהם לא מסוגל לקחת רגע את מה שאתה דיברת עליו, את אותו צומת T, אותה נקודת הסתעפות, אותו נקודת פיתול, ולהחליט, רגע, 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 אנחנו צריכים, מה שנקרא, to make up our minds, כי אף אחד מהם לא נמצא בשלב הזה, כמו שזה נראה כרגע.
אני מסכים איתך. אני רק, אני אגיד לך יותר מזה, יש פה איזה חשיבת עדר מדינית ביטחונית, שלא נוגעת להבדלי שמאל ימין, אתה לא חייב...
לא, לא, לא אמרתי שמאל ימין, שמת לב, לא אמרתי את זה
בכלל. לא, 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 אני אומר, אתה לא חייב לתמוך באוסלו, ובמדינה פלסטינית, ובשלום בין עמים, לא, לא, לא. יש פה חשיבה מאובנת לגמרי כבר הרבה מאוד שנים. וכשאתה מקשיב ללפיד, לגנץ, גלנט ולנתניהו,
ולליברמן ולכל חבורה
אחרת. אתה מוריד לגמרי לרגע את כל ההטיות הפוליטיות שלך, הפרטרים האישיים, זה מושחת ואת זה אני לא אוהב, וזה אמר ככה, וזה טיפוס בלתי נסבל, וזה לא רציני. אתה מוריד את כל המטענים העודפים והדעות הקדומות, אתה שומע פלוס מינוס את אותו תסריט.
אותו דבר בדיוק.
הם מקריאים מאותה מחברת,
בדיוק.
הם משנים סעיפים, אחד מציע למתן את ההתבטאות, אחד רוצה להקצין אותה, אבל מהותית הם לא עכשיו. זאת דרך אחת להסתכל על זה. הדרך היחידה היא להניח שהם עבדים של סקרים, כלומר שגנץ ואייזנקוט, ובמידה מסוימת גם יאיר לפיד, יודעים את האמת. הם יודעים שאין לישראל ברירה אלא להיכנס עם הסתייגויות, עם התעקשות על החיוני, עם ויכוחים, לחתום בראשי תיבות על המתווה של ביידן, ולנסות כבר היום להשפיע עליו, מאשר שיובא יום אחד למועצת הביטחון.
אפרופו הסכם הגרעין, הרי זה כמעט אחד לאחד.
נכון. עכשיו, אני גם חושב שהם טועים בהבנת הלך הרוח בישראל. תראה, אני לא מתווכח, הם הרי יושבים כל היום עם סוקרים, רק שזה הרעיל להם את הרפל להם את החשיבה והרעיל להם את היכולת החשיבה העצמונית. כי הרי מה העניין? הם באים ואומרים לך, ואתה שומע את זה גם מהרצוג, מהנשיא,
הכי גרוע מכולם, אבל זה במאמר מוסגר.
זו לא העת לדבר על מדינה פלסטינית, העם כואב, העם עמוק, זה נכון. יחד עם זה, שלא נכון, אני חושב, ואני כתבתי גם, גם בארץ וגם אמרתי את זה בטלוויזיה האמריקאית, שהאמריקאים טועים כשהם כל הזמן אומרים מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית. יש דרכים לנסח את זה באופן שיהיה פחות לזה. עכשיו, למה אני חותר פה? נכון שהציבור בישראל ובאופן טבעי, וזה כולל אותך ואותי, עדיין מצולק, עדיין מדמם, עדיין מבכה, עדיין המום, ועדיין מושפל, ממה שקרה בשבעה באוקטובר. יחד עם כך, וזה לא אומר שאתה צריך להתאהב בזכויות של הפלסטינים, אני רחוק מלהתאהב בזה.
לא חושב.
יחד עם כך, באותו מתקיים בו זמנית, גם הלך רוח שאומר, הסטטוס קוו לא יכול להימשך. עכשיו, את הזרם השני, או החוט חשיבה השני, החברים, גנץ ואייזנקוט ולפיד וזה, הם מסרבים לזה, כי פה הם שבועים של הסקרים. אם אני, תראה, כל פעם שאני אומר לאנשים, הבחירות צריכות להיות על המתווה של ביידן. לא על הצוללות, ולא על... בהנחה שהפיכה, אגב, וזה קשור להפיכה המשטרית, כי זה אותם אנשים.
ודאי.
עכשיו, לא, אני אומר את זה בתגובה לכל מי שאומר לי, כן, אבל מה עם ההפיכה המשטרית? אני אומר להם, בוא, זה...
גם ההפיכה המשטרית נמשכת במלוא עוזה, בוא, פרופורציות.
ואז באים אנשים חכמים, אנשים שאתה ואני מכירים, אנשים מתוך ומחוץ למערכת הפוליטית, מההווה שלה ומהעבר שלה, ואומרים לי, כן, אבל אתה יודע במה אתה מסתכל. קודם אתה מסביר נורא יפה איך נתניהו המציא נרטיב על מלחמה פלסטינית, ועכשיו אתה בא ואומר לנו, זה צריך להיות הנושא. הרי בזה אתה משרת אותו, אתה משחק לו לידיים, אתה ממסגר לו את
הקמפיין. עוד לא נולדה אמירה, עוד לא נולד האישו שלא ישרת את נתניהו. בוא נסכם את זה גם. ככה אנשים חושבים.
זו בדיוק, התשובה שלי לאנשים האלה. א', אני לא מפחד מזה, בית תשתחררו מהקיבעון המטומטם הזה, שגם שאם לא היה השנה שלג בקילמנג'רו, זה משרת את נתניהו, ואם ארסנל ניצחה 6-0, זה משרת את נתניהו, ואם ביפן יש בחירות,
ואם יהיה באירוויזיון, זה משרת את נתניהו, ואם נגורש מהאירוויזיון, על אחת כמה וכמה.
בדיוק.
כן, תשמע, אני מבין כל מה שאתה אומר, אני רואה את האנשים שמאוהבים בסקרים שהם פייק בעיניי, ברגע שאין בחירות, ואני מסתכל רק על מספר אחד, בכל הסיפור הזה של הסקרים, אם נתניהו, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי 5 חודשים, אחרי מלחמה נועלת, כמעט, שנגמרה אחרי שבועיים, 3, ועכשיו אנחנו מדשדשים, ולא עושים שם, הבנתי שיש פחות או יותר 10% ממה שהיה, לפני 3 חודשים בעזה, ומדשדשים שם רק בשביל להרג עוד מדי פעם, וכו' וכו'. אם הוא במצב הנוכחי, במצב ההוא של 7 באוקטובר, של 8 באוקטובר, של החודש הראשון, יושב בסקרים הכי פסימיים מבחינתו על 16-17 מנדטים, זה אומר שאם עכשיו אנחנו הולכים לבחירות, אז אנחנו קרובים מאוד ל-60-60, והוא לא יורד מ-25. זה סתם הערכה שלי, בלי לדעת כלום. ואז הם אומרים, למה שניתן לו את המתנה הזאת? בוא ניתן לו לגמור את הקריירה באיזושהי דרך, טבעית, לא טבעית, לא יודע איך.
לא, זה עכשיו, אוקיי, זה כבר, אתה נכנס לספקולציות הישנות של מה...
אבל אנחנו יודעים שככה זה עובד, הם חוזרים הביתה תמיד. מה נעשה?
אתה רואה, עזוב, הסקרי מנדטים לא מעניינים אותי, אני מסתכל על האחוזים הגבוהים מאוד, מעל 60 ומעל 70 בחלק מהמחקרים האלו, של אנשים שרואים בנתניהו אחראי והשם.
אפילו מעל 80 כבר ראיתי ממש היום.
נכון, גם אני, ואלה שאומרים שהוא צריך להתפטר, כולל למעלה מ-60% ממצביעי ליכוד. עכשיו, גם אם אני מוריד בחצי את מצביעי הליכוד שאומרים שהוא צריך להתפטר, ואתה אומר אם יחזרו הביתה, הוא לא יוצא בשלום מהסיפור הזה.
לא, אבל הוא לא היה יוצא בשלום גם אם מרץ ועבודה היו הולכים ברשימה אחת לפני שנה.
מה? כן, בסדר.
אז אם בתקווה שזה לא יקרה שוב, אין לו סיכוי, ובגלל זה הוא לא ילך לבחירות. אבל נעזוב את הפוליטיקה.
בית המשפט העליון לא היה מצביע, 11-0, אוקיי, אין לזה התחלה ואין לזה סוף. כל מה שאני אומר לך זה הדבר הבא. יש סיבה, הרי מה נתניהו יכול היה לעשות? אני לא מדבר על התפטרות בשבעה באוקטובר, זה מנוגד לדנ"א שלו. אני לא מדבר על לקיחת אחריות, לא מדבר על נתינת דין וחשבון, לא מדבר על הגינות בסיסית, לא מדבר על עולם ערכים, לא מדבר על תפיסת שירות ציבורי, עזוב את זה, או על תפיסת מנהיגות, כל זה אין לו, אני יודע שאין לו, אבל יש אנשים שחושבים שכן, לגיטימי. עכשיו, יש סיבה, הרי הוא יכול היה להוריד מעליו חלק גדול מהלחצים, אם אחרי 3-4-5, אחרי שבוע, ב-14 באוקטובר, 15 באוקטובר, הוא קם ואומר, זה קרה במשמרת שלי, הייתה פה שרשרת של טעויות וערכות, לא כולן באשמתי, בהחלט באחריותי, אני עכשיו צריך לנהל מערכה שהיא גדולה ממה שאתם חושבים, אשר על כן, כדי להימנע מעיסוק מיותר ומטופש ולא מועיל בפוליטיקה בשעה שכולנו נלחמים ומדממים, אני מודיע לכם ששנה מהיום תתקיימנה בחירות. תנו לי עכשיו שקט לנהל את המלחמה. עכשיו, אתה ואני יכולנו להגיד הונאה, נוכלות, הוא אמר את זה, אבל עובדה שהוא לא עשה את זה. למה הוא לא עשה את זה? כי בסקרים ובפוליטיקה הוא עדיין מבין יותר טוב מכל השמות שמנינו עד עכשיו, גנץ ולפיד ואייזנקוט וליברמן מבין, אבל הוא יודע למה הוא לא רוצה בחירות. פה אני חוזר לתחילת השיחה שלנו. האמריקאים כנראה הגיעו למסקנה, תראה, הם קיוו להפסקת אש, לא לפני רמדאן, לפני נאום מצב האומה של ביידן. זה מבחינתם היה התאריך הקובע, הם רק לא יכלו להגיד את זה. זה לא קרה. הם מקווים עכשיו שמשהו יקרה בשבוע הראשון של רמדאן. השבוע הראשון של רמדאן מתחיל ביום שני. אני מתקשה לראות עסקה בשבוע הקרוב. אני אולי לא בקי מספיק, אבל אני לא רואה שום עסקה בשבוע הקרוב. עסקה ממש. יודיעו על כוונה, בהחלט, יודיעו, הקטרים יודיעו, המצרים יודיעו, ראש ה-CIA יודיע, הנשיא יודיע, אולי בנאום מצב האומה הוא יודע שאנחנו ככה קרובים להפסקת. בסדר. אני עוד לא רואה את זה קורה. ואז האמריקאים אומרים, אוקיי, לפני שזה קורה, אנחנו לא יכולים להתחיל בכלל לדבר על שאר רכיבי המתווה, כי הם קרונות רכבת, הם קשורים אחד בשני. הסיפור הזה של כוח רב לאומי בעזה, עם רכיב ערבי והרשות הפלסטינית, גם אם נתניהו מתנגד לו, אנחנו לא יכולים לקדם אותו בלי שיש הפסקת אש של 45 ימים, שמלווה עסקת חטופים. ולכן הם רואים את כל זה מתגלגל לפחות חודשיים שלושה קדימה. ולכן הם אולי חלקם הגיעו למסקנה שצריך לזעזע את זה פוליטית, ולכן ההזמנה לבני גנץ.
כן, תראה, אני כתבתי את זה, לא גיליתי שום סודות, ואני לא היחיד שאומר את זה, שנתניהו, גיל תמרי הושעה בגלל דבר דומה, אבל מאז אפילו הכתבים הצבאיים הכי לוחמנים אומרים את זה בפירוש, נתניהו לא רוצה להגיע לעסקה, בידיעה שהמחיר שלה יהיה בפועל, הפסקת המלחמה, לא חשוב אם נקרא לזה הפסקת אש או זה, זה סיום המלחמה, as we knew it, והתחלת התגלגלות המהלך הפוליטי, שאולי יגיע לבחירות, אולי יגיע בשלב מאוחר לבחירות, אולי אני לא יודע מה, ויותר מזה, הוא לא מסוגל להתמודד עם ה-64 מנדטים האלה שלו. והסיפור הזה של גם ביידן רוצה עסקה יותר מישראל, מישראל הרשמית, גם הקטרים שמימנו את חמאס במשך שנים לבקשתו של נתניהו רוצים עסקה יותר מישראל, המצרים רוצים עסקה יותר מישראל, יש פרשנים שטוענים שאפילו החמאס ישמח לעסקה אפילו יותר מאשר ישראל, מהסיבות שלהם כמובן. איך אנחנו משנים, איך פורצים את המעגל השוטים הזה, כי הוא מטרפד כל סיכוי, כל שביל של סיכוי להתקדם לאיזשהו משהו שהוא לא הפתרון הכולל, לא מזרח תיכון חדש, בסך הכל להציל כמה עשרות אנשים שנותרו בחיים שם.
אחת הדרכים היא אותה הזמנה של גנץ שדיברנו עליה, כבר מצינו אותה, כמעט מצינו אותה. אני מניח שהאימות הפוליטי בינו לנתניהו וחיצי הרעל שנושאים חומר רדיו-אקטיבי שישוגרו אליו עוד לא התחילו. עוד לא התחילו, זה אתה תראה ביומיים שלושה, חמיש, ארבעה הקרובים. הדרך השנייה לעשות את זה היא שאמריקאים יקומו ויעשו מעשה.
אבל מה הם עוד יכולים לעשות אלון שלא נעשה עד עכשיו? כי כל הזמן אומרים לי, אמריקאים עוד לא ממש הפשילו שרבולים, עוד לא ממש הוציאו את ה... הם לא יפסיקו אספקה של נשק, נכון?
לא, 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 לא.
אז מה כן?
הסיפור של הפסקת הנשק זה, זה מיתוס ישראלי, שכל פעם כדי להראות שהכל בסדר.
להפך, או... אני אומר ש, הרבה יותר גרוע מזה, אני אומר אפילו לא הפסקה, אני אומר צמצום, מיון, הרי הם גם דיברו על זה, שלא כל חימוש אנחנו נסכים לספק, אלא אם כן תגידו לנו מה אתם עושים.
אם תשאל את צהל, טובים יגידו לך שבאמת אנחנו לא מקבלים כל חימוש, לא מקבלים כל...
בגלל זה גם כנראה חיילים נהרגו בפיצוץ מבוקר, אתה יודע.
אחרי, כן, ואחרי... אחרי התחקיר הגדול של הניו יורק טיימס לפני חודשיים של פצצות של 900 קילו, 907 קילו, מה שנקרא 2000 פאונד, הפסיק, ואלה פצצות,
אלה פצצות. ובגלל זה גם שורפים בתים ומפוצצים אותם במקום להפסיד אותם מהאוויר.
אז אם תשאל את מערכת הביטחון, יגידו לך שחימוש מונחה, חימוש מדויק כן הגיע, אבל פצצות טיפשות לא הגיעו. יש להם כל מיני זה, אבל אתה צודק. זה אלה צעדים אינקרמנטליים. אני מדבר על מצב שבו הנשיא ביידן יגיע למסקנה, ודיברנו קודם על האנשים שסביבו שלוחצים אותו או לוחצים עליו לשנות גישה, ואומרים לו אנחנו מבינים את הצורך שלך בהדרגתיות, אנחנו מבינים שזה כואב לך בבטן, אנחנו מבינים, אבל תבין, הוא מרמה אותך, הוא מוליך אותך שולל, הוא פוגע באינטרסים של ארצות הברית, ומיסטר פרזידנט, זה מה שהם אומרים לו, זה לא מה שאני אומר. ומיסטר פרסידנט, הוא מחפש מטעמים פוליטיים ולשרידות הפוליטית שלו, ולהראות שהוא הבדאי, הוא מחפש עימות איתך. אם אתה חושב שהוא יודע לך על הסיוע מאז השבעה באוקטובר, על הנאום בעשרה באוקטובר, על הביקור בישראל ב-18 באוקטובר, על שיגור שתי נוסעות המטוסים שכולם כבר שכחו שהיו פה, ונועדו להרתיע את איראן ואת חיזבאללה, הם לא נועדו
ידוע לכולנו, כן.
להילחם
זה נכון.
כשאתה רואה, אם אתה חושב לרגע שיש בו סוג של הכרת תודה, סוג של ענווה שאומרת, תראה כמה, אם הם כל כך עזרו לי, אז אני לפחות אקשיב להם, לא, אתה מפספס, ולא בפעם הראשונה את האיש הזה. עכשיו, אם הם ישכנעו, אני מתקדם עכשיו, אם הם ישתכנעו, סליחה, אם הם יצליחו לשכנע אותו, את ביידן, שהוא חייב לשנות כיוון, אז יכולים לקרות כל מיני דברים. ואני לא מדבר על נשק, ואני אפילו לא מדבר על מועצת הביטחון של הפסקת האש, שגם זה דרך אגב מופיע אצלהם כאפשרות על התפריט הראשי. על התפריט הראשי.
זה בדיוק העניין, זאת אומרת, אם יש משהו שהוא לא פוגע בביטחון ישראל באופן ישיר, כמו חלקי חילוף ל-F-35, אז מה שנקרא, הימנעות מווטו אחד קטן יכולה לעשות עבודה?
לא הימנעות. הם יזמו את ההצעה. עכשיו, במקרה שהם יוזמים את ההצעה,
אז הם יטילו וטו.
לא, גם רוסיה וסין לא יטילו וטו, כי הערבים יהיו בעד.
ברור.
תחשוב על אפשרויות התגובה האמריקאיות כתפריט במסעדה, שאתה נכנס למסעדה ואתה מקבל תפריט די גדול, אתה יודע, מכדור פלאפל שעולה 1.5 שקל,
ועד לובסטר, כן.
ועד 100 גרם קוויאר בלוגה שעולה 1,000 שקל, אוקיי. אבל לידו שמים לך תפריט של המיוחדים שלנו. יש לנו כמה מיוחדים היום, השף ממליץ, ושם יש רשימה קצרה. שם מופיעים הדברים הבאים, מועצת הביטחון, נאום של הנשיא, שבו, בנאום פרחה, שבו הוא עושה כמו שאני עכשיו עושה עם היד, אומר, ישראלים צריכים לדעת, המחויבות שלי לישראל היא פלדה, היא טיטניום, אין איסגסוגת שאי אפשר לשבור אותה, נתניהו לא אומר לכם את האמת על החטופים, נתניהו לא אומר לכם אמת על ההצלחות או האי הצלחות הצבאיות בעזה, נתניהו לא אומר לכם אמת לגבי המטרות המדיניות של המלחמה, כי אין לו. כשנתניהו מדבר איתכם על ניצחון מוחלט ומיטוט וחיסול והשמדה, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, הלוואי, אני הרי תומך בזה. כשנתניהו אומר לכם שיש לו מתווה ליום שאחרי, הוא עובד עליכם. אבל הכי חמור, נתניהו לקח את העתיד שלכם ואת התקווה שלכם ושם אותה בכיס האחורי, כי זה לא מעניין אותו.
עכשיו, מה שאמרת עכשיו, אני יכול לראות בעיני דמיוני, והיינו צעירים מאוד, אבל קצת למדנו היסטוריה, אתה בוודאי הרבה יותר, את ניקסון אומר דברים כאלה, וג'יימס בייקר, שלא היה נשיא, אבל אמר דברים דומים. אולי בשנים אחרות את ג'ונסון, אולי אני לא יודע. סליחה?
קלינטון.
כן, אבל קלינטון היה סוג של חבר, שלום חבר וכאלה.
לא, שלום חבר זה אחרי רצח רבין, עד רצח, כמובן, עד רצח רבין, קלינטון נתן, נכון שאוסלו זה המצאה ישראלית ולא אמריקאית. נכון שההסכם עם ירדן...
לא, אני שואל, אבל אני שואל אלון, כי אני יודע שזמנך קצר, אז אני מנסה קצת לקדם את הדיון ולהגיע בסופו של דבר לאיזה קרשטנדו, כי זה, בשביל זה התכנסנו. אתה רואה את ביידן?
תגיד, יש מילה בעברית לקרשטנדו? מה שבא בחברה מטורבטת?
מציטיים, לא יודע, תרועת ניצחון. שזה ממש, אתה יודע, הניצחון המוחלט.
אני... אם יש מילה בעברית, אני לעולם לא אשתמש במילה באנגלית או בכל שפה.
אז אתה יודע מה, נגיע לקליימקס, אם אתה רוצה. אגב, זה גם לא עברית. בסדר, אבל אני לא נשתמש בביטוי המקביל. תשמע, אני לא רואה נשיא ארצות הברית בעידן הנוכחי, בוודאי לא ביידן, שלא יודע למה, יש לי תחושה, אולי אני טועה, ממשיך ללכת סביב ולא להגיד את המילים הפוגעות באמת, ולהישאר סוג של ציוני מפאיניק, אם אתה רוצה, ולהגיד את הדברים מסביב, והדברים האלה שמסביב, לא עושים רושם כרגע על מר נתניהו, כמו שאתה אומר.
נכון, נכון. וזה בדיוק מה שאתה עכשיו, הצורה שבה אתה הצגת את הדברים, טובי, זה בדיוק מה שאומרים לו החברים, שאמנה אותם עוד פעם למי ששכח. סגנית הנשיא הריס, היועץ לביטחון לאומי סליבן, מזכיר המדינה בלינקן, ראש ה-CIA ברנס, ועוד 4-5 אנשים, עם תארים פחות בומבסטיים, אבל עם לא פחות השפעה. זה גם מה שאומרים לו היועצים החיצוניים שלו, ויש כמה משמעותיים כאלה. עכשיו, הם אומרים לו, תראה, האיכויות שלך, הרקורד שלך, הגיליון הציונים שלך, העדויות לתמיכה שלך, החומריות ואחרות של ישראל, הן מושלמות, הן בלתי ניתנות.
הקרדיטציה, יש לך ים של קרדיט.
לכן, ועכשיו, יתרה מכך, הם אומרים לו, תראה, וזה אני יודע כי אני מכיר שני סנטורים שישבו אצלו ואמרו לו את מה שאני עכשיו אומר לך. אתה לא תפסיד כל של יהודי אחד, מה-75% שבלאו הכי יצביעו בשבילך מיהודי ארצות הברית. כי ככה זה משנות ה-50, מלבד פעם אחת שהצביעו 65%.
גם שיהדות ארצות הברית התרחקה מאוד מנתניהו ומשיטותיו, ואנחנו יודעים
את זה. אבל עזוב לרגע את נתניהו וזה, אני מדבר ספציפית עכשיו, ספציפית על הבחירות בנובמבר. לא רק שאתה לא תאבד קול של יהודי, כי לקול היהודי אין כמעט משמעות, אתה לא תאבד דולר בתרומות של יהודים, ששם זה קצת יותר משמעות. לא רק שאתה לא תאבד זה, אתה גם לא תאבד שום סוג של לגיטימציה, או יוקרה, או אמינות. אם אתה תסביר מה אתה עושה, תעטוף את זה באינטרסים של ארצות הברית, אבל תוסיף את המימד האישי שלך יש, שלאף נשיא לפניך לא היה, וזה הציוניות שלך. כשאתה תעטוף את זה ככה, ואתה תגיד, זה לא הסיפור פה, הוא לא ישראל, הסיפור פה הוא נתניהו. הסיפור פה הוא לא כמה ימים תהיה הפסקת אש, אלא הסיפור פה הוא העתיד של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. I have your back. זה מה שאתה צריך להגיד. באותו רגע שאתה אומר את זה, עכשיו, באו אנשים והציעו, אני מצטנע, לא הצטנע, להגיד שהייתי הראשון שאמר שזה נשקל, ואחרי כמה ימים אנשים לקחו את זה, שהוא יעשה את זה בכנסת. זה לא יקרה. זה לא יקרה. בכנסת, כי היועצים הפוליטיים שלו יגידו, אתה השתגעת, וטורי אחד יתחיל לצעוק ולקלל.
גם התערבות בוטה בתוך המשכן.
זה לא יקרה. אבל כן מדברים על אפשרות של נאום כזה, מאוד משמעותי, בשבועות הקרובים, בימים או בשבועות הקרובים. עכשיו, אם זה לא יקרה, אז אני אחזור אחורה לדברים שאתה אמרת לפני רגע, ואני אגיד, טובי, צדקת.
אני לא רוצה לצדוק, אני נמאס לי כבר, אתה יודע, כל הסיפור של נבואות הזעם והנבואות השחורות, לא נהנה מזה. אני כן רוצה לשאול אותך, אחרי שאמרנו מה שאמרנו על נתניהו ועל האלבונות שבעצם הוא מנחיל לביידן ולממשל שלו במשך... האמת היא שזה הולך אחורה לתקופת אובמה וכן הלאה. זאת אומרת, כמו שכתבת, מאז ומעולם, אני קראתי בעיון. גם עם קלינטון וגם עם, למרות שקלינטון זה היה דואלי, זה התחיל עם רבין, לא חשוב. תגיד לי, קודם כל אני אשאל אותך ככה, האם כמי שמתעסק עם מדיניות, דיפלומטיה ופרשנות והיכרויות ברחבי העולם, בעיקר ארצות הברית, אבל לא רק, האם היינו אי פעם במצב דומה למצב שבו אנחנו נמצאים היום, מבחינת אני אגיד את המילה, מבחינת הבידוד הבינלאומי שבו אנחנו נמצאים, כולל במקום שבו היחיד שעדיין מפרגנים לנו? היה דבר כזה?
לא, לא היה דבר כזה, אבל צריך גם להיות הגונים בניתוח ולהגיד, תראה, יש גם יסודות מבניים במצב הזה של ישראל, שלא נתניהו אחראי, לא נתניהו גרם להם, יצר אותם או אחראי להיווצרותם. אבל הוא לא עשה שום מאמץ לצמצם אותם, לחפות עליהם, או לצפות אותם אפילו בצבע. להפך, הוא הרחיב אותם. אני מדבר בעיקר על הסדקים עם ארצות הברית. ההתנגדות של העולם לכיבוש התחילה לפני נתניהו. ואת מפעל ההתנחלויות לא הקים נתניהו.
לא.
ופגיעה בזכויות של פלסטינים, שארגוני זכויות אדם ורדיקלים ושמאל באירופי ושמאל אמריקאי מדברים בזה, זה לא נתניהו, זה הרבה לפני נתניהו, כך שלא הוא הזה, אבל הוא איזה מין כלי ברקים מושלם עבורם, כי תראה, הוא לא משתף פעולה עם ארצות הברית, הוא לא באמת דמוקרט, הוא מנסה לייצר, יש לו אישיות בעייתית בעיני הרבה אנשים בעולם, הוא מפלרטט שנים עם פוטין ועם אורבן ועם בולסונארו ועם טראמפ, הוא משיק ומנסה להכיל בישראל משטר סמכותני באמצעות אותה הפיכה משטרית או רפורמה משפטית, כמו שהוא אוהב לקרוא לזה. לא היינו אף פעם במצב כזה. עכשיו, נחזור לרגע לעניין המבני. תראה, אין ברית המועצות, אין, אמריקאים קיבלו החלטה והתחילו ליישם אותה לצאת מהמזרח, אני מדבר על לפני השבעה באוקטובר. אין להם פה יותר אינטרסים חיוניים, אני מדבר על לפני השבעה באוקטובר. סין לא באמת נכנסת למזרח התיכון, כך שאמריקאים אין שום צידוק להישארות שלהם, שוב, אני מדבר על לפני השבעה באוקטובר. ואז בא השבעה באוקטובר, ומבחינת האמריקאים לא מחייב אותם להחזיר לפה אוגדות מוצנחות, אבל מחייב אותם לחשוב פעמיים על איך הם, על מה הם צריכים להקים פה, ואז הם מסתכלים שמאלה ומסתכלים ימינה ואומרים, שנים כולם מגלגלים על הלשון ביטויים כמו ברית בין ישראל לארצות הברית.
ידידות אמת, שילוב אינטרסים, שיתוף.
יחסים מיוחדים, נכס אסטרטגי שישראל מהווה.
נושא את המטוסים של אמריקה במזרח התיכון, אתה זוכר את זה?
כן, עכשיו, חלק מזה היה נכון לשעתו, חלק מזה היה אמצעי לגיוס כספים לכל מיני ארגונים, חלק מזה נועד לצרכים פוליטיים בתוך ארצות הברית, אבל גם בתוך ישראל. לא נתניהו המציא את כל הביטויים האלה, גם רבין השתמש בהם ופרס השתמש בהם ואהוד ברק השתמש בהם.
גולדה, אני זוכר, נסיעות עם עתיק, אתה יודע.
כן, אתה זוכר את ה...
כל האגדות.
יפה, ועכשיו האמריקאים מסתכלים שמאלה, מסתכלים ימינה, ואומרים לעצמם, לא רק שהם לא מתנהגים כמו בעלת ברית, הם גורמים לנו להיראות רע. כשהם גורמים לנו להיראות רע, תראה, יש סיפורים שלא לגמרי יוצאים החוצה, או יוצאים, אבל לא מקבלים את תשומת הלב, באופן טבעי, כי זה עניין של עדיפויות, של התקשורת ושל המערכות הפוליטיות. תראה, איחוד האמירויות, אבל בעיקר בחריין, שתי מדינות חברות חתומות על הסכמי אברהם, בפועל ניתקו יחסים עם ישראל. לא פורמלי, לא יצאו בהודעות בומבסטיות, בפועל הם לא רוצות לשמוע מאיתנו. באופן אבסורדי, המדינה היחידה שעושה פה מאמץ גדול לעזור ולזה היא קטר שנתניהו מנסה להשליך עליה את כל המחדלים שלו.
וזה קטר שהוא אימץ אל ליבו ששירתה אותו ושהוא לא מוכן לסגור את אל ג'זירה.
קטר שב-2018 רצתה להפסיק לממן את החמאס והוא שלח את
ראש המוסד. ממש התחנן, כן.
לשכנע אותם לחזור בה עם ההחלטה האיומה הזאת. אוקיי, עכשיו, אני פה מוכוון לשורה התחתונה. כשהם מסתכלים על כל זה, אז הם שואלים את עצמם שאלה, שאלתי אותה במאמר לזה, ומפה התחילה השיחה שלנו, לעשות את השיחה הזאת, במה הם בדיוק בעלי ברית? במה הם מוכיחים את עצמם כבעלי ברית? תראה, אומרים האנשים האלה שמנינו אותם כבר 5 פעמים בשיחה הזאת, טובי, הם אומרים לנשיא, תראה, 5 פעמים ביקשנו מהם דברים, ביקשנו שיהיו מאופקים עם ההפצצות האוויריות, כי זה פוגע באזרחים, הם התעלמו. ואני, דרך אגב, אני לא נכנס לשאלה מי צודק פה.
זה בכלל לא עניין.
ביקשנו מהם לא להכניס כוח קרקעי כל כך גדול לעזה, משום שיהיו אלפי הרוגים, ואז כוח קרקעי, ככל שהוא גדול יותר, ככה מהירות שאתה מוציא אותו קטנה יותר. אחר כך ביקשנו מהם הפוגות הומניטריות, גם מזה הם התעלמו. אחר כך התחלנו לדבר בנובמבר, על היום שאחרי, הם התעלמו מאיתנו 3 חודשים שלמים, לא ענו לנו. אחרי זה הצגנו מתווה גדול יותר, הם לא, אחרי 1.5 חודש של התעלמות מוחלטת, יצא נתניהו עם דף, עמוד אחד, עם איזה אוסף קלישאות על נשלוט ונחזיק ונבצע ונממש.
בעיקר מה לא, המילה לא הייתה שם כמעט על כל סעיף. מה לא נעשה?
אם מי שעוקב אחרי הכישלונות של האיש הזה במדיניות החוץ, יודע שזה אותו דפוס שהנחה אותו בהסכם הגרעין עם איראן. שכשהביקורת שלו על הסכם הגרעין הייתה נכונה, האלטרנטיבות שלו פשוט לא קיימות. הוא הרופא שאתה הולך אליו ומסביר לך מה לא בסדר, ושאתה אומר לו מה לעשות, הוא אומר מה לי ולמה לעשות, אני לא יודע מה לעשות, והולך. אני עושה דיאגנוזה, אני לא עושה פרוגנוזה. עכשיו, זהו, אלא מה? הוא הרופא היחיד, זה לא שיש רופא אחר.
אז הם פתאום עם גנץ חושבים שאולי יש רופא אחר, מה שאני לא משוכנע בכלל שזה המצב.
אני מסכים איתך, תראה, הם לא תמימים כל כך כמו שנדמה. הם יודעים מה החולשות של גנץ, הם יודעים מה החוזקות של גנץ. הם אבל יודעים שגנץ נתפס בעיני איקס גדול של ישראלים, מכפלת איקס גדולה של ישראלים, כחלופה לנתניהו, מה שאי אפשר להגיד על אחרים. והם יודעים שעל זה צריך לאמר כרגע, ואם גנץ חוזר לארץ, ואיך אומרים, האם נפיחה שננפחה באמזונס, ריחה מגיעה לאסיה, והאם היא בכלל התקיימה, עץ שנפל, כלומר, למה אני מתכוון? כלומר, בעוד 4-5 ימים, פוף, התעדה והתיינן לו.
יש לי תחושה שלא נצטרך לחכות כל כך הרבה ימים, אבל זה רק הניחוש שלי.
אני לא בטוח.
אתה יודע מה, אני יכול רק לקוות.
חכה למחר.
כן, אז באמת לסיום, שאלה וחצי, א', האם הדבר הזה הפיך? ואני לא מדבר עכשיו ברמה אפוקליפטית, אני מדבר עכשיו ברמה של הריאל פוליטיק, האם בהנחה שנתניהו יורד מהבמה ביום מן הימים, מתישהו עד סוף השנה הזאת, סתם אני אומר, לא יודע, נניח, ויש ממשלה, סוג של ממשלת השינוי שהייתה באיזושהי קואליציה, אולי עם הליכוד, אולי בלי הליכוד, לא יודע מה, האם אנחנו יכולים לחזור להיות חלק מאיזשהו מערך מערבי סביר ברמה של אירופה, האיחוד האירופי וארצות הברית?
כן, בוא, מכיוון שאמרת את זה, בוא נזכיר שעם כל הביקורת על נתניהו, את המדיניות הפסולה ומושחתת מוסרית של לשבת בצד באוקראינה, התחילה ממשלת בנט-לפיד, לא נתניהו.
ממשלת בנט-לפיד לא יעזה לעשות דבר, אנחנו יודעים גם את זה. פשוט היו באימה, ובצדק, כי ראינו מה עשו להם.
יפה.
בדיעבד.
נכון, עכשיו אני חוזר לשאלה שלך. למה אני ציינתי את העניין הזה? כי אתה אומר, תבוא ממשלת שינוי. ממשלת שינוי צריכה להגדיר את היחסים עם ארצות הברית, בשקט, דרך אגב, לא בהצהרות בומבסטיות, נשקם את היחסים, ניצוק תוכן חדש, נבוא בדין ודברים, נדבר עם הקהלים, ידינו מושטת, יופי, זה סיסמאות עוגיות מזל סיניות. ממשלה כזו צריכה להגדיר, צריכה להבחן את הבעיה, להגיע למסקנה שיש איקס דברים שנגרמו בגלל נתניהו, ואותם אנחנו יכולים בקלות יחסית לטפל, אבל הם לא 100% מהדברים, יש בעיות אחרות. המקום של ישראל באסטרטגיה הרבתי של ארצות הברית, עמדות אנטי-ישראליות שנובעות מדברים הרבה יותר עמוקים, כמו טיב היחסים או משוואת היחסים עם הפלסטינים, או במילה אחת, הכיבוש, איך שלא תקרא זה, רק ממשלה שתגדיר את זה מחדש, יכולה לשקם את זה. אתה שואל אם זה בר שיקום? כן, כי תראה, בין המוסד ל-CIA, בין צהל לצבא האמריקאי, בין תעשיות עתירות ידע לתעשיות עתירות ידע.
כמעט אמרת בין הדיפ סטייטים, הכל תקין, אבל אתה יודע, הרי כל הזמן אומרים, נתניהו הוא אבן הנגף, כי כל השאר מסתדרים עם כולם.
אבל זה עונה על השאלה ששאלת אם זה בר...
אני לגמרי מבין.
שאלת אם זה הפיך.
אז אתה מעודד אותי בעניין הזה? אבל אני אשאל אותך רק, ואני רואה שאתה מסתכל על השעון, ובצדק כי סיכמנו שנסיים, אז השאלה, אין לך שעון. לי יש. השאלה שהיא בעיניי האיומה יותר, ואם אנחנו מתעוררים לקראת סוף השנה הזאת עם טראמפ בחזרה, לאן העסק הזה ילך?
אני מסתכל על זה הפוך לגמרי. Okay. קודם כל, טראמפ הוא בעיה של ארצות הברית ובעיה של העולם, לא שלנו.
אבל עדיין, כלומר, אנחנו חלק מזה.
בתוך העולם. Okay. אבל אני מסתכל על זה לגמרי הפוך, ואני לא, זה לא שאני מתחמק מתשובה, אני באמת חושב ככה טובי. אם בינואר 2025, ייכנס נשיא חדש, נניח טראמפ, בסדר? אני עוד לא יודע, אבל נניח טראמפ. ייכנס טראמפ לבית הלבן, ב-20 בינואר 2025, אם באותו יום ראש ממשלת ישראל, הוא עדיין בנימין נתניהו, אז כל השיחה הזו מיותרת, ומה יעשה טראמפ לא מעניין אותי. כי הסיפור פה הוא נתניהו, לא טראמפ.
אוקיי, זה אומר שאנחנו צריכים לעבוד הרבה יותר קשה.
זה אומר שאתה צריך לעבוד הרבה יותר, אנחנו צריכים לעבוד יותר קשה. דרך אגב, אתה רוצה אימורים, נתניהו לא יהיה ראש ממשלה בינואר 25.
אני התערבתי על זה אגב. אתה מכיר אותי, אתה אוהב קצת לשחק פה ניו יורק ושם צ'יפס וכאלה, אני לא עושה את הדברים האלה, אבל אני התערבתי על בירה עם חבר שיהיו בחירות השנה ונתניהו לא ימשיך להיות ראש ממשלה אחרי סוף השנה הזאת. אגב, יכול להיות שזה יקרה לא בגלל בחירות, או לא כתוצאה מבחירות, אבל אני לא נכנס לזה בכלל.
לא, אני לא נכנס. ניתוח פוליטי חייב להיות לינארי.
מבוסס על עובדות.
הוא חייב להיות לינארי, ומבוסס על הערכה סבירה של מה יכול לקרות.
לא, יש טענה שבכל זאת הצבעת אמון קונסטרוקטיבית וסיפורים, אני לא חושב שזה העניין, אבל...
כן יכול להיות.
יכול להיות, אבל בשביל זה צריך ש... לפחות שנשמע ליכוד לתמוך בזה, ואני לא רואה שזה הולך ליכוד.
אוקיי. לא סתם ההזמנה של גנץ, פה אני אסיים, 360, לא סתם ההזמנה של גנץ באה מיד אחרי ההכרזה או ההצהרה של גלנט על חוק הגיוס. שם האמריקאים רואים סיכוי, לא שהם יושבים ומתכננים את זה בבור שמתחת לבית הלבן, כן, בחדר המצב, אבל שם הם רואים סיכוי, סביר לאימון קונסטרוקטיבי. האם זה יקרה? לא יודע.
כן, אנחנו באמת לא יודעים. בסדר גמור, אתה תתפנה לדברים החשובים באמת, שזה פודקאסטים בשפה אחרת.
מתפרה שלך מוושינגטון.
לא, לא, זה בסדר גמור, אני אוהב את החרויות, ואני בטוח שאני אכה אותו שוק על ירח, זה קל מדי. אתה יודע, שנתיים וחצי פלוס כבר העסק הזה עובד, and counting. אלון, תודה על הכמעט שעה הזאת, הסכלתי כרגיל, ואני לא אוותר לך, והפגישה הבאה תהיה בתדירות יותר נמוכה, קצת יותר קצרה מאשר האחרונה.
סיפור המלחמה, זה לא שלא
רוצים. אני יודע, המלחמה חיסלה לכולנו את הלוז, הכל ידוע.
בדיוק ככה.
תודה, אלון פינקס.
תודה לך.
ביי ביי.